אתם מאזינים לתוכנית השיטה עם איציק מצרפי.
תודה שחזרתם אלינו חברים. שימו לב, יוון מצטרפת למגמה הגלובלית ומתכוונת להגביל את כמות התיירים במדינה, במיוחד באים, קחו בחשבון. מה קורה ביוון, הארץ שלא מעט ישראלים פוקדים מדי שנה? טל רשף, מומחה לפעילות במדינות ותרבויות בעולם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מוזר.
כיף להיות אצלכם שוב.
תודה רבה, גם לנו. מוזר כל העניין הזה של יוון, כל זה למרות ש-20% מהתמ"ג במדינה שלהם מגיע מתיירות, זה אחד. מוזר עוד דבר, למה? איך הם מגיעים, איך מגיעים למסקנה כזה, כזו?
יש פה קודם כל תופעה כלל עולמית של יותר ויותר תיירים, בגלל כלשהם יש יותר ויותר שולי הכנסה ויכולים להרשות לעצמם, ויש טיסות יותר זולות, וכך הלאה, ויותר אנשים יוצאים מהמדינה שלהם לבקר בכל מקומות מרתקים בעולם, וזה יוצר צוואר בקבוק במקומות היותר פופולריים, תאילנד, האיים הבליארים, ויוון של הים האיגאי, אותו דבר. עכשיו, מה שקורה פה, וזה נכון, אתה מעלה נקודה שהיא נשמעת פרדוקסלית. אם יוון, לפני עשור, בסך הכל הייתה במשבר כלכלי גדול, והיא עדיין מלקקת את הפצעים ומנסה לצאת משם, ויצחק כל גרוש יכולה לגרד בשביל הסיפור הזה, ו-20% מההכנסות שלה, זה מגיע מתיירות, למה להגביל את התיירות? העניין הוא שיש פה מסוג המקרים שבהם היתרון הופך לחיסרון, או יותר נכון, היתרון נלחם כנגד עצמו. למה הדבר מתייחס? למה אנשים מגיעים לאיים היוונים בים האיגאי? הם מגיעים כדי לחפש את היופי, את השקט, את השלווה. זה, למי שלא מכיר, זה הים שנמצא בין יוון לבין טורקיה. הוא סגור מכל הצדדים שלו, יש בו הרבה איים, כל זה חוסם את הגלים, הוא מאוד שקט, הוא מאוד פסטורלי. יש שם שלווה, שלווה ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה לצד העתיקות שיש שם מהתקופה שבה הים האיגאי היה המקור של התפתחות המחשבה המדעית בעולם. אנשים מגיעים כאן בשביל ההיסטוריה, בשביל הארכיאולוגיה, בשביל השלווה, בשביל הנופים, אבל הם לא היחידים, ואז אתה מגיע לחפש את השלווה, ואתה מוצא יחד איתך עוד 10,000 אנשים שמחפשים את השלווה, וברור ששלווה אין שלווה.
אז תרים את המחירים, אתה מדינה ענייה גם ככה, תרים את המחירים, תביא לשם רק אנשים עם יכולת, כמו שטיילנד ניסתה לעשות לפני, או היא מתכוונת לעשות, פרסמו את זה לפני איזה שנתיים, אם אני לא טועה.
כן, זה נכון. תאילנד וגם ברצלונה, שאלה דיברנו בפגישה הקודמת, זה מה שהן עושות, ולא כולן דרך אגב מבסוטים מזה. במידה מסוימת זה מה שממשלת יוון מנסה לעשות. היא מגבילה את מספר התיירים שיכולים להגיע בכל יום נתון לכל אי. היא דורשת מבעלי האוניות הקרוזים להודיע לה מראש, לפני שמגיעים, כדי שהיא תתאם שלא יהיה יותר מדי אוניות ביום נתון. היא מטילה מיסים כבדים על בעלי האוניות שרוצים להגון שמה, והיא מטילה גם מס ביקור למי שיורד מהאוניות הללו. כל זה מעלה את המחירים כמובן של הביקור, וכל זה כמובן עושה איזושהי סלקציה שמביאה לשם רק קרוזים יותר עשירים מטבע הדברים. תראה, בשביל לסדר את האוזן, אני אתן לך דוגמה של אי אחד בתוך הסיפור הזה. זה אי שנמצא באזור המזרחי מול חופי טורקיה, הוא נקרא איקריה. זה אי שלא שמעו עליו הרבה, הוא לא מפורסמים, אין לו עתיקות, אין לו חופים יפהפיים. עד יום אחד מגלים חוקרים של האנשים שחיים על איקריה, הם זוכים לאריכות חיים יוצא דופן. יש שם אחוז משמעותי של אנשים שעברו את גיל 100, מה שנקרא אזור כחול. ואז פתאום התחילה התעננות, ואנשים רוצים להגיע לשם. המוני אנשים שמתעננים בתופעה הזאת, מי לא רוצה אריכות חיים? אממה, למה אנשים שם מגיעים לאריכות חיים? אוקיי, יש את התזונה, יש כל מיני דברים, אבל יש גם את השקט. עכשיו, כמה שקט יכול להיות לאנשים המסכנים על האי הזה, ברגע שמגיעים לשם מאות.
זאת אומרת, אי אפשר לחיות במקום שכולם רוצים לחיות בו לאורך שנים.
יכול להיות גם כן, אתה לוקח את זה רחוק ויכול להיות שאתה צודק. אתה יודע מה, בוא ניתן לזה מספרים. האוניית הקרוזים הגדולה ביותר בעולם, אונייה שנקראת רויאל קריביאן, נוסעת אלה 7,600 נוסעים בכל הפלגה. וואו. פלוס 3,000 אנשי צוות. נניח שהיא מחליטה לבוא ולהגון במקום הזה שיש לו בסך הכל כמה מאות תושבים ולא יותר. תחשוב איך זה עומד להיראות. וגם אנחנו לא הולכים כל כך רחוק. גם אנחנו הולכים אוניית קרוזים רגילה, שיש לה בסביבות ה-3,000 נוסעים, פלוס 1,000 אנשי צוות. זה פשוט משהו שמשבש את אורח החיים לחלוטין. אז זה צריך להוסיף שהימים הללו מאוד מוגבלים מבחינת המים שיש שם. זה אזור די יבש, אנחנו מכירים את המזרח התיכון, היא נמצאת בשולי המזרח התיכון. אז צריך לדאוג למים לכמות אדירה של אנשים, אבל זה כמות אדירה שמגיעה רק ביולי-אוגוסט. צריך חשמל לכל הדברים הללו, צריך המון המון דברים, זה אומץ פנטסטי, והתוכניות שמטילים עכשיו מנסים לעשות אותה בצורה חכמה, על מנת לא להוריד את מספר התיירים, אלא על מנת לפזר אותם. אחד הדברים שהולכים בכיוון הזה, זה שההגבלות היותר קשות לא יהיו הגבלות באותה רמה, יהיו על שני המקומות הפופולריים ביותר, שזה מיקונוס וסנטוריני. ושם מגיעים הכי הרבה אנשים.
הרי סנטוריני בדרך כלל מגיעים אנשים עם היכולת יותר, לא?
לא בהכרח. פעם זה היה נכון מה שאתה אומר. בשנים האחרונות יותר ויותר קל להגיע לשם. עכשיו, סנטוריני היא מתאפיינת בנופים הפנטסטיים שאפשר לראות מהצוקים שיש למעלה. לחלק מהמקומות שעולים למעלה אי אפשר להגיע ברכב, אז צריך לזכור חמורים. כמה חמורים אפשר להחזיק על האי הזה בשביל כמות כזאת של תיירים? עכשיו יש פה עוד דבר בקבוק. עד כל בעל אוניית קרוזים יודע שהשעה הכי טובה של היממה זה שעת השקיעה. רוצים להיות למעלה על הצוקים להצטלם ולצלם את השקיעה. העניין הוא שאתה צריך בשעה נתונה, ברגע נתון, להביא לשם אלפי אנשים. וכל מי שהיה על הצוקים בסנטוריני יודע עד כמה זה מטורף. אני כבר לא מדבר על זה שבדוחק מישהו עוד יום אחד עוד ייפול מהצוקים הללו, וביטוח בריאות לא יעזור למי שנופל משם.
טוב, אז לתכנן טיול רגיל יעבר, או שלקחת בחשבון כבר שאוטוטו הדברים יכולים להשתנות?
לא, 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 אני מציע הצעה מאוד מאוד מתבקשת מאליה. תיסעו להם היוונים, הם מופלאים, הם נפלאים, תבחרו מקום שהוא מחוץ לרדאר. אני אפילו יכול לתת משהו ספציפי, יש את האיש שנקרא איידינה. זה אי לא קטן, קרוב לתונה, שעה הפלגה, 8 אירו לכל כיוון, אבל מכיוון שהוא לא מהשמות המפורסמים, רק יוונים מגיעים לשם. אתה מגיע, יש שם עתיקות, זאת הייתה עיר מסחר בתקופה העתיקה, בת ברית של התונה של אותה תקופה, ואתה נמצא שם בשקט יחסי.
עד שיזרקו אותנו גם משם. לא רק אותנו, אתה יודע, זה לא רק תסעים, זה בכלל. טל רשף, בשלב הזה אנחנו ממש מודים לך, מומחה לתרבויות מדינות ותרבויות בעולם. תודה.
תודה לך, כל טוב.